טוב, שלום לכולם. אנחנו היום ממשיכים בסוגיה שלנו, סוגיה תורה, ובעצם פותחים את השלב הלפני האחרון בדף 27, עמוד 75, בנושא לימוד תורה. בסדר? כלומר, אחרי שראינו שהתורה היא זאת שמוציאה מהכוח אל הפועל את סגולת ישראל, והתורה הזו, חוץ למכנה המשותף, היא מתגלה באדם היחיד באופן אינדיבידואלי ייחודי, והיא יוצאת אל הפועל על ידי עמל תורה, היא יוצאת אל הפועל על ידי עמל בעיקר בלימוד תורה. אז אנחנו פותחים היום את הסוגיה שנקראת לימוד תורה, והיות ועסקנו כבר בסוגיה הזאת מכמה צדדים, אז נעסוק בעיקר, הייתי אומר, בשני המקצועות המרכזיים שבתורה, לימוד הלכה ולימוד אגדה, תודה רבה, החשיבות של כל אחד מהם מצד עצמו, ומה הוא בונה בנפש, והיחס בין שניהם, בין שני מקצועות התורה הללו. זה בעצם הנושא שלנו. כלומר, כדי שתופיע תורה לכל מדרגותיה, זה הנושא הראשון בתורה, על ידי הגילוי הייחודי באדם, זה הנושא השני, דרך עמל תורה, העמל, זה הנושא השלישי, העמל התורה הזה צריך להיות מכוון ללימוד תורה. בסדר? ואז ממילא מגיעים למגמה, למטרה, שהיא חיי תורה. זה השלב האחרון. אז אם כן, כשאנחנו נפגשים עם התורה, אנחנו נפגשים עם התורה בכל מדרגותיה, כמו שדיברנו, עולם הבא, לימוד תורה, קיום מצוות, דרך ארץ. אלה כל הממדים. אז אנחנו כרגע עסוקים בגילוי היותר עליון של התורה בעולמנו. הנקרא לימוד תורה. שתלמוד תורה הוא למעלה מן המצווה, כפי שדיברנו באריכות. בסדר? עכשיו, בלימוד תורה יש שני מקצועות מרכזיים. יש לימוד שנקרא תורה שבכתב, ויש לימוד שנקרא תורה שבעל פה. אז סוגיית האגדה וההלכה, תכף נראה. אז בואו נתחיל, אורות התורה, פרק א', פסקה א'. תורה שבכתב, אנו מקבלים על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו. אנו מרגישים מקרבה את אבקת תפארת האורה החיה הכללית של כל היקום. דעים אנו על ידה למעלה מכל היגיון ושכל, חשים אנו רוח אלוהים עליון מרחפת עלינו, נוגעת ואינה נוגעת. טסה על פני חיינו ממעליים ומזרחת אותם באורה. כך פותח הרב קוק את אורות התורה, לא פחות מזה. האור מבהיק, נוצץ וחודר בכל, תחת כל השמיים ישרו, לא רוח האומה חוללה אור גדול זה, אלא רוח אלוהים יוצר כל יצרה, תורת חיים זאת יסוד יצירת כל העולמים כולם. נקודה. עד לכאן תורה שבכתב. בתורה שבעל פה, אנו יורדים כבר אל החיים. אנו חשים שאנו מקבלים את האורה העליונה בצינור השני שבנשמה. בצינור המתקרב לחיי המעשה. אנו חשים שרוח האומה הקשורה כשלבת בגחלת באור תורת אמת, היא גרמה באופייה המיוחד שתורה שבעל פה נוצרה בצורתה המיוחדת. חצי משפט אחרון. ודאי כלולה היא תורת האדם הזאת בתורת השם, תורת השם היא גם היא. טוב, אם הייתי שואל ילד קטן, תגיד, מה זה תורה שבכתב, ומה זו תורה שבעל פה? מה הוא היה עונה? תורה שבכתב זה התורה שנכתבה, והתורה שבעל פה היא זו שנאמרה בעל פה. יפה. הלאה. תורה שבכתב היא חמישה חומשי תורה, ותורה שבעל פה היא המשנה, הגמרא עד ההלכה. כן או לא? כן. אם הייתי שואל שאלה ב', איזה תורה יותר חשובה? איזו תורה יותר חשובה? יותר עליונה, אולי מילה, תורה שבכתב. כי תורה שבכתב מקורה בבורא, ותורה שבעל פה מקורה, חלקה לפחות, בבני אדם. בסדר? זה לכאורה מה שהיינו שומעים מילדים. יפה. אומר הרב הגדרות קצת יותר עמוקות וקצת יותר סודיות לביטוי תורה שבכתב. מה זה תורה שבכתב? בואו אולי נתחיל בשאלה. האם אפשר ללמוד הלכה מהתורה שבכתב? כשהתורה אומרת למשל, והיו להיות לידיך ולטפות בין עיניך, האם אני יודע מה הם תפילין של יד ומה הם תפילין של ראש, מאיזה חומר הם אמורים להיות עשויים, באיזה צורה, מה אמור להיות בהם, איך מניחים אותם וכו'. לא. כלומר, התורה שבכתב לא בא ללמד אותנו מה לעשות. נכון? התורה אומרת בסוכות ישבו שבעת ימים, אוקיי, יש ערך שנקרא סוכה, שצריך לשבת שם שבעה ימים. מהי סוכה כשרה, מהי פסולה, מי חייב ומי פטור, מה נקראת ישיבה, מה לא נקרא ישיבה. אין לי שום מושג. זאת אומרת, אי אפשר להוציא שום הלכה למעשה מתורה שבכתב. אם כן, מה התורה שבכתב באה ללמד לפי זה? את הערך, את הרעיון, את האידאה. זאת אומרת, תורה שבכתב עניינה ללמד אותנו את העקרונות הרוחניים. בין של מה שאחר כך יתגלה כעולם של הלכה, למשל, הלכות סוכה, אז מהו השורש הרוחני, התוכן הרוחני של הלכות סוכה, בין אם מדובר בעולם שהוא לא עולם של הלכה, אלא עולם של, למשל, היסטוריה. זאת אומרת, לא הלכה למעשה, אלא איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו. למשל, איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בין ישראל לעולם הערבי, אז שם נמצא את העיקרון, נמצא את העיקרון הזה ביחס שבין יצחק לישמעאל. איך בינינו לבין העולם הנוצרי, אז שם נפגוש את העיקרון בין המפגש שבין יעקב לעשיו וכולי, זה הדרך. זאת אומרת, התורה שבכתב אין עניינה ללמד אותנו מה לעשות. עניינה ללמד אותנו מה לחשוב, או במילים יותר עמוקות, את סדר ההתגלות של הבורא בבריאה מצד התוכן הרוחני של הדברים. ולא מצד ההופעה הקיומית, התפקודית, המעשית. לפי זה, איזה מקצוע, שנייה אחת, לפי זה איזה מקצוע עוסק בתורה שבכתב? אגדה. מקצוע האמונה. מקצוע הקבלה. מקצוע הנבואה. זאת אומרת, הנבואה שהופעתה קבלה, הופעתה אמונה, אגדה, היא בעצם הגילוי של התורה שבכתב, שבעצם עוסקת ברעיונות הרוחניים, ולא בתפקודים המעשיים. לעומת התורה שבעל פה, היא תיקח את הפסוק בסוכות את שבועות ימים, והיא עכשיו תפענח מה זאת הסוכה הזאת, ומה היא סוכה כשרה, ומי חי ומי פטור, ומה המצוות שצריכים לעשות בסוכה. ואז קיבלנו משנה גמרא עד ההלכה, עד השולחן ערוך. כן, מה אתה אומר? לא תרצח, האם אני יודע מה נקרא לרצוח? הרעיון? לא תרצח? האם מותר לצאת למלחמה? האם חובה לצאת למלחמה? האם חובה להרוג אויב במלחמה? אולי זה עובר על לא תרצח? מה אתה מסתכל ככה? כן? לא, הסתכלת ככה. האם מותר, מקף אפשרי, מקף חובה, להרוג אויב בזמן מלחמה? חובה. אבל התורה אמרה לא תרצח. התורה אמרה רעיון. עכשיו צריך לראות איך הרעיון הזה מתממש במציאות. לכן בואו נסכים כרגע שאי אפשר ללמוד שום הלכה למעשה מהתורה שבכתב. זה בדיוק מה שעשו הקראים. שהם האמינו רק בתורה שבכתב, לכן נקראו קראים ישום מקרא, ולא האמינו בתורה שבעל פה, ולכן הם כופרים. והקדוש ברוך הוא נתנו שתי תורות. תורה אחת שמתארת ומספרת ומלמדת את העקרונות הרוחניים, ותורה שנייה שאיך העקרונות הרוחניים האלה מתגלים במציאות המעשית. לכן דוגמה, אם אנחנו רוצים להבין את התוכן של חג הפסח, נלמד את זה בתורה שבכתב. אם אנחנו רוצים לדעת איך מתפקדים או מגלים או חושפים, פועלים באופן ממשי את התוכן הרוחני של חג הפסח במציאות, פה נלמד, פה נפתח מסכת פסחים. בעיקר את הצד ההלכתי שלה. אלה שני הממדים. לכן כשאנחנו פוגשים את הביטוי עם תורה שבכתב, תורה שבעל פה, זה לא רק התורה שכתובה או התורה שנמרה בעל פה. זה לא רק התורה שבאה מהבורא או התורה שבאה חלקה מבני אדם. אלא תורה שבכתב באה מהבורא כי היא עוסקת ברעיונות הרוחניים עוד לפני התגלותם באופן מעשי מדויק במציאות. תורה שבעל פה היא באה מבני אדם כי היא עוסקת באיך הרעיונות הגדולים האלה מתגלים אצל בני אדם בחיים הממשיים. בסדר, לכן כשהקדוש ברוך הוא נתנו שתי תורות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, הוא נתנו בעצם שני ממדים של הופעת אלוהות, הממד של התוכן הרוחני והממד של הביטוי המעשי של אותו התוכן הזה. לכן תורה שבכתב, אנו מקבלים על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו. אור מקיף, אור פנימי. אור פנימי זה אור שנכנס פנימה. אור מקיף הוא מקיף מבחוץ. אור מקיף מצד האמת הוא יותר פנימי מאור פנימי. כי האור הפנימי שנכנס פנימה זה מה שנכנס. האור המקיף רצה להיכנס, אין לו מקום. הוא עליון יותר ממה שנכנס. אם הכוס הזאת יכולה להכיל שליש ליטר מים, אז השליש הראשון ייכנס, השליש השני יקיף מבחוץ. בסדר? אז השליש השני הוא כבר יותר גבוה מהשליש הראשון, הוא כבר שליש שני. ולכן הוא מקיף מבחוץ. אז התורה שבכתב היא על ידי, אנו מקבלים אותה על ידי הציור היותר עליון, היותר פנימי, היותר אלוהי, ויותר מקיף שבנשמתנו. אנו מרגישים מקרבה, שימו לב, הרב כאן מתאר במושגים, הייתי אומר, נוגע ולא נוגע, כמו שהוא משתמש כאן בביטוי הזה, נוגעת ולא נוגעת. זאת אומרת, מצד אחד יש לנו איזה מגע עם תורה שבכתב יש לנו איזה יחס, מצד שני זה הרבה למעלה מאיתנו. כי באמת היא עוסקת בתוכן הרוחני, האלוקי האינסופי, שיש לנו מגע מסוים איתה, עם התוכן הזה, איתו. אנו מרגישים מקרבה של תורה שבכתב את אבקת תפארת האורה החיה הכללית של כל היקום. גם פה הרבה רמזים, תפארת, האורה וכו'. קיצור, יש איזה אינסוף אלוקי, שאינסוף אלוקי הזה מתגלה בעולמנו, ואנחנו קולטים איזשהו ממד של האינסוף הזה, כמה שאנחנו יכולים לקלוט. דעים אנו על ידה, שתים, עפים, דעים, למעלה מכל היגיון ושכל. היא לא שייכת לגבולות הגזרה של העולם, היא למעלה מההיגיון, היא למעלה אפילו מהמוסר מבחינות מסוימות, היא למעלה מהתפקוד המעשי, היא שייכת לערכים הרוחניים, העליונים, המוחלטיים. ולכן כשאנחנו לומדים תורה שבכתב, אנחנו, אם אפשר לומר, שתים מעל המציאות. נוגעים בשורשי המציאות, נוגעים ביסודות הרוחניים שמכוחם עומדת המציאות. חשים אנו רוח אלוהים מיליון מרחפת עלינו, נוגעת ואינה נוגעת. טסה על פני חיינו ממעלהם ומזרחת אותם באורה. זה מעין שמש ענקית אינסופית ששולחת קרניים. עם הקרניים יש לנו איזה מגע, עם השמש עצמה אין לנו שום מגע, שום יחס. האור מבהיק, נוצץ וחודר בכל, כלומר ודאי שתורה שבכתב יש לה השפעה עלינו. השמש הזאת הופיעה מתוך הקרניים ואנחנו נהנים מהקרניים. אבל הוא הרבה למעלה מהקרניים. האור מבהיק, בוהק, נוצץ וחודר בכל, תחת כל השמיים ישרעו. ולכן, תורה שבכתב אין מקורה בנבראים, אין מקורה בעם ישראל, אלא מקורה בבורא. כי היא שייכת למעלה מהמציאות. אז מקורה למעלה מן המציאות בבורא. לא רוח האומה, רוח האומה הישראלית חוללה אור גדול זה, אלא רוח אלוהים יוצר כל יצרה. תורת חיים זאת יסוד יצירת כל העולמים כולם. אם כן, מקצוע אחד של תורה הוא המקצוע שאיתו אנחנו פוגשים, או ממנו אנחנו, או דרכו אנחנו נפגשים, עם התוכן הרוחני האלוהי האינסופי, כמה שניתן לקלוט לפי הכלי המוגבלים שלנו, עוד לפני הופעתו במציאות המעשית בפועל. אנחנו נקרא לזה לימוד אגדה, לימוד אמונה, עוד לפני לימוד הלכה. בסדר? זה נקרא תורה שבכתב. לכן מה שאנחנו לומדים כאן כל השנה זה תורה שבכתב. אני אומר משפט לא נכון, אבל לא פתחנו את החומש אפילו פעם אחת. נגיד, מה זה קשור? צריך להגדיר את המושגים. תורה שבכתב זה התורה שהיא עוסקת באותם הערכים האלוקיים העליונים העומדים למעלה מן המציאות, שיש להם איזושהי הזרחה על המציאות. זהו. זה תורה שבכתב. לעומת זאת, עוד טיפה רגע, תורה שבעל פה, בתורה שבעל פה אנו יורדים כבר אל החיים. אדם לומד תורה שבעל פה, משנה גמרא עד ההלכה, אז הוא עכשיו צריך לדעת איך הוא יוצא מהסוגיה, כשהוא יודע איך לבטא בפועל את התוכן הרוחני העליון. איך האינסוף הזה מתגלה בסוף, מתגלה בזמן, מתגלה במקום, מתגלה בסיטואציה. אתם זוכרים שלמדנו תלמוד תורה כנגד כולם? אז ראינו ששם תלמוד תורה כנגד כולם יש שני צדדים. יש את הצד האגדתי שבתורה, ויש גדול תלמוד, ויש תלמוד שתלמוד מביא לידי מעשה. אז יש שני צדדים. יהיה צד שגדול תלמוד, זה תורה שבכתב, ויהיה צד שתלמוד מביא לידי מעשה, זה תורה שבעל פה. אז בתורה שבעל פה אנו יורדים אל החיים. כאן כבר איך האינסוף האלוקי הזה מתגלה במציאות בפועל. ולכן זה כבר יותר קרוב אלינו, ולכן חלקים לפחות, מסוימים לפחות, של תורה שבעל פה, הם הופיעו על ידי עם ישראל. בין אם זה גזרות ותקנות, בין אם זה דרך כללי הלימוד שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל, י' ג' מידות, או למד ב' מידות וכו'. זה כבר קשור יותר אלינו, למציאות, למעשיות של החיים. בתורה שבעל פה אנו יורדים כבר אל החיים. אנו חשים שאנו מקבלים את האורה העליונה בצינור השני שבנשמה, בצינור המתקרב לחיי המעשה. וממילא, מי שיותר שייך לחיי המעשה, אנו חשים שרוח האומה הקשורה כשלהבת בגחלת באור תורת אמת, היא גרמה באופייה המיוחד, תכף נפתח את המשפט הזה, שתורה שבעל פה נוצרה בצורתה המיוחדה. הסגולת ישראל שהופיעה התורה שבעל פה במהלך הדורות, היא זו שבעצם חושפת את השורש הרוחני של תורה שבכתב. אני אומר עכשיו משפט, שתכף נפרק אותו. תורה שבכתב ניתנה לנו מלמעלה למטה מכוח סגולת ישראל. סגולת ישראל הזאת יוצרת לא רק היא מקבלת כלי תורה, היא מקבלת ככלי את התורה שבכתב, אלא היא גם מופיעה את התורה שבעל פה. בסדר? כן. נכון. כלומר, אתה אומר, מכאן אני מבין את הכישלון, שלא לומדים אגדה, או לא לומדים את הסוגיה האגדתית שבסוגיה ההלכתית. נכון? מה? נכון? אז נראה בהמשך, עד כמה זה חשוב, ולמה חשוב בדור הזה. כל זה נראה בהמשך. כלומר, בוא נתחבר רגע לכל המבנה שבניין אמונה. בסדר, אני אומר רגע עכשיו משפט נורא, אני אומר עכשיו משפט קצת ארוך. אם כל המטרה שלנו זה להופיע את האומן באומנות, והיסוד שמכוחו מופיע האומן באומנות הוא סגולת ישראל, וסגולת ישראל הכוללת הזאת, תכונת ההכללה, היא יכולה לצאת אל הפועל רק בארץ ישראל וכו', והיא יכולה לצאת אל הפועל רק על ידי הערך שנקרא תורה, והכוח והממד היותר עליון של אותה סגולת ישראל, שמופיע את הממד היותר עליון שנקרא תורה, זה השייכות אל התורה האינסופית, כמה שאנחנו כבן אדם יכולים להכיל אותה, כלומר מקצוע האגדה. כל זה הרשע של המשפט, עכשיו מקף. אז אם את כל זה אנחנו לא עושים, אלא אנחנו רק מגלים חלק קטן מהתורה, כלומר מקצוע ההלכה, אז ממד מאוד מרכזי של סגולת ישראל, שגילוי האומן והאומנות, לא יצא לפועל. זה מה שהתכוון אביב להגיד לפני דקה. למה קרב אחו העלים את מקצוע האגדה הרבה מאוד שנים? נראה עוד מעט. מה התפקיד שלנו בדור הזה ביחס למקצוע האגדה? נראה עוד מעט. אבל קודם כל להבין בכלל במה אנחנו עסוקים. אנחנו עסוקים בהכרחיות הופעת שני הממדים שבתורה. בממד גדול תלמוד, אגדה, שתלמוד מביא לידי מעשה, הלכה. ומצד היחס בין העליון לתחתון, לימוד אגדה מצד התכנים הרוחניים הוא יותר עליון מאשר לימוד הלכה. האם בגלל זה אנחנו מזלזלים בלימוד הלכה? מה פתאום? אנחנו נראה בהמשך. אבל כרגע אנחנו מבינים שתורה שבכתב זה בעצם השורשים הרוחניים, ותורה שבעל פה זה הביטויים המעשיים, המוגדרים, המוגבלים של אותם השורשים הרוחניים. שיש מצד אחד מעלה לתורה שבכתב כי היא עוסקת יותר באינסוף, יש מצד שני, נראה בהמשך, מעלה לתורה שבעל פה שהיא עוסקת בגילוי של האינסוף בסוף. כל זה נראה בהמשך. בסדר? כן.
רואים את זה גם, הייתי אומר, כמו שאמרנו, בשלוש הרוחות במחננו, אבל לא בשמות, במקום של יותר הקודש העליון.
כן.
ציבור הזה.
נכון.
למה יש שם אימנות להיחשף לכל העולם?
תכף נראה. תכף נראה למה הקדוש ברוך הוא העלים מאיתנו את מקצוע האגדה עד כדי כך ששכחנו את המקצוע הזה ונדמה לנו שהתורה היא רק הלכה. אתם זוכרים שראינו את ההקדמה במדבר שור? אתם זוכרים שראינו את ההקדמה במדבר שור? שהרב היה צריך לכתוב התנצלות למה הוא כותב ספר ביקורים לא במקצוע ההלכה. איך הגענו למצב הזה? אז אנחנו נגיע לתשובה לשאלה הזאת במקור מספר גלעד בבקשה. כן, מישהו רוצה כאן להגיד משהו? ברוך הבא, רק אתה יודע שאתה צריך להשלים איזה 100 ומשהו שיעורים. מה? 100 ו? כבודו צריך להשלים 110 שיעורים. בבקשה, כן, מה רצית להגיד? הוא השתכנע מהר, ראיתם? ברוך הבא, כן. לא מדויק. אתה צריך להשלים 110 שיעורים. זה לא בדיוק מה שאתה אומר. זה נכון שתנועת החסידות לקחה צד מצוים של ה, ש, 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 שבתורה, אבל לא הייתי אומר שתורת החסידות היא האגדה. ממש לא. טוב, כל זה אנחנו עסקנו, צריכים ללמוד מה עסקנו, בסדר? טוב, קיצור, סגולת ישראל, כל זה, כל מה שחסר כאן, אבא שבבן, כל מה שאנחנו מבינים. טוב, אז אם כן, מה התקדמנו עד עכשיו? שבעצם יש לנו שתי תורות ואנחנו חייבים לפגוש את שתי התורות האלה, שכל אחת יש לה את התוכן שלה, את הערך שלה, את התפקיד הרוחני שלה, ובמילא גם תכף נראה את היחס בין שניהם. טוב, עכשיו בואו קצת נעמיק יותר. הרב כאן אמר בסוף פסקה א', או לקראת הסוף, אנו חשים שרוח האומה קשורה כשלבת בגחלת באור תורת אמת, היא גרמה באופייה המיוחד, שתורה שבעל פה נוצרה בצורתה המיוחדה. ודאי, כלולה היא תורת האדם הזאת בתורת השם, תורת השם היא גם היא. מה זה המשפטים האלה? אז המשפטים האלה רב מפענח אותם בפסקה מספר 2, פסקה ב'. אותו דבר אורות התורה פרק א', פסקה ב'. עכשיו בואו נעשה קצת סדר, בסדר? כל מה שאנחנו הולכים להגיד עכשיו, להסמך מה שלמדנו, שזה יהיה פשוט. האם הקדוש ברוך הוא נתן תורה שבכתב, אם נסביר תורה שבכתב לפי הבנה הרגילה כרגע, האם הקדוש ברוך הוא נתן תורה שבכתב מלמעלה למטה לבעלי החיים? לא. הפילים לא קיבלו תורה שבכתב. למה לא קיבלו? הם לא יכולים להוציא אותם מהכוח לפועל, כבר תגיד מילים קוקניקיות. מילים קוקניקיות? אין להם סגולת ישראל. זאת אומרת, היות ולפילים אין סגולת ישראל, אין כלי שיכול לקבל את התורה שבכתב. זאת אומרת, הסיבה, עכשיו רבותי משפט חשוב מאוד, הסיבה שגרמה להופעת התוצאה, כלומר, התוצאה היא תורה שבכתב, הסיבה היא סגולת ישראל. כלומר, סגולת ישראל היא הסיבה להופעת תורה שבכתב עלינו מלמעלה למטה. אז מה קדם למה? תורה שבכתב או סגולת ישראל? סגולת ישראל. משה קיבל תורה מסיני. מה זה סיני? תעזרו לי, נו. חזרה. ישראל שם דולר סיני, פסקה זו המתן. בסדר? אז מתוך הפסקת הזוהמה, נחשפה התכונה הישראלית, שקדמה לעולם, הופיעה במציאות בפועל, אחרי 2448 שנה, ורק אחרי שפסקה זוהמתם של ישראל, הופיעה תורה על ישראל. בסדר? אז התורה היא התוצאה, והסגולה היא הסיבה. אז אם כן, סגולת ישראל היא המקור להופעה תורה שבכתב עלינו מלמעלה למטה. יפה. אותה סגולת ישראל הופיע מלמטה למעלה, תורה שבעל פה. אם נסביר שתורה שבכתב זה יותר ההופעה הרוחנית מלמעלה, ותורה שבעל פה זה יותר הממד ההלכתי מלמטה. זאת אומרת, אותה סגולת ישראל, שהיא הסיבה להופעה תורה שבכתב עלינו מלמעלה, היא זו שהוציאה תורה שבעל פה מלמטה. זאת אומרת, שבעצם תורה שבעל פה ביסודה, בשורשה, קדמה, אם אפשר לומר, לתורה שבכתב. דיברנו על זה אז שדיברנו על היחס בין ישראל לתורה. אתם זוכרים את זה ששמנו תורה שבכתב למעלה ותורה שבעל פה למטה. שמנו חומש על גמרא, נכון? אז ברובד הפשוט, תורה שבכתב עליונה מתורה שבעל פה. כי זה מקורה בבורא, זה מקורה בנבראים, וכולי על זה הדרך. בסדר? אז ברובד הגלוי, עליונה היא תורה שבכתב מתורה שבעל פה, כי המקור לתורה שבעל פה לכאורה זה תורה שבכתב. אז המקור שהופעת הנבראים זה בעצם המקור, זו בעצם הסיבה שהקדוש ברוך הוא נתן עלינו תורה, מלמעלה למטה. אבל אפשר גם להסתכל על זה אחרת, שלא רק שהחומש עומד למעלה מן הגמרא, אלא הגמרא היא עומדת, בוא תהיה,
כל שנה זה
היה ככה. אבל זה כבר עשינו נראה לי. אלא הגמרא היא עומדת למטה מן התורה שבכתב, אם אביו עזר לנו, אז בואו נעשה. נכון? מהצד הגלוי, תורה שבכתב עליונה מתורה שבעל פה. כי תורה שבכתב מקורה בבורא, ותורה שבעל פה מקורה לפחות חלקה, מקורה בבני אדם. אבל בשורש הפנימי, תורה שבעל פה היא סגולת ישראל. והיא הסיבה להופעת התורה שבכתב עלינו. אז יוצא שבשורש הפנימי עליונה תורה שבעל פה מעליונה מתורה שבכתב. ולכן תורה שבעל פה היא לא למטה מתורה שבכתב, אלא תורה שבעל פה היא היסוד לתורה שבכתב. כי אם היינו מסלקים את תורה שבעל פה, אז אין לתורה שבכתב, איפה לחול? אתם שומעים? זאת אומרת, עכשיו בוא ניקח את המשפט הזה, אולי נקרא את זה וניקח את המשפט הזה אלינו, מה זה אומר? פסקה ב', תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה. אם כן, תורה שבעל פה היא תוצאה של סגולת ישראל, שהיא האופי של האומה, שהאופי של האומה, סגולת ישראל, הוא הוציא מלמטה למעלה תורה שבעל פה, שמצאה את ברכתה. יש פה עומק על גבי עומק להסביר, אבל לא נתפרט עכשיו. ברכתה מלשון הברכה, זה העומק יותר גבוה, אבל נעזוב כרגע. שמצאה את ברכתה, התורה שבעל פה, על ידי הגילוי השמיים, היא של תורה שבכתב. אז תורה שבעל פה היא כביכול ההברכה, היא כביכול המשך ההופעה של תורה שבכתב. אומר הרב, בהתגלותה, כל זה למדנו כבר, נמוכה היא תורה שבעל פה מתורה שבכתב. כי הרי הגורם הראשי למצוא את נתיבתה של תורה שבעל פה היא התורה שבכתב. מדלג לשורה הבאה, שתי שורות למטה. אבל בצורה הפנימית, עכשיו החשבון, הלא התורה, כוונה שבכתב, ניתנה לישראל בשביל סגולתם הפנימית העליונה. הרי גרמה סגולה אלוהית גנוזה זו להופעת תורה שבכתב מן השמיים עליהם. ואותה סגולת ישראל, כמו שאנו מקודם, היא זו שיצרה התורה שבעל פה, רוח האומה חוללה זאת, כמו שאנו אומר בפסקה הקודמת. ונמצאת עליונה תורה שבעל פה בשורשה משורש תורה שבכתב. חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. זאת אומרת, עכשיו בואו ניקח את הסוגיה הזאת אלינו. אם תורה שבכתב זה ההופעה האלוהית מלמעלה למטה, אז מצד אחד היא יותר עליונה, כי היא עוסקת בתכנים הרוחניים, אגדה. ותורה שבעל פה יותר עוסקת בביטוי התפקודי, במציאות המעשית בפועל וכו'. אז מבחינה אחת, תורה שבכתב למעלה מתורה שבעל פה. מצד שני, תורה שבעל פה היא סגולת ישראל. ואותה סגולת ישראל, עכשיו אני אומר את הצד השני, היא היכולת, וזה קשור לסוגיית ההכלה שלמדנו בעריכות, אותה סגולת ישראל היכולת לא רק להיות שייך לדברי אגדה, זאת אומרת, לתכנים הרוחניים העליונים. אלא איך אותם התכנים הרוחניים העליונים מתגלים בפרוטות מעשיות חומריות מוגבלות. זאת אומרת, מצד אחד יש עליונות למקצוע האגדה על גבי מקצוע ההלכה, כי מצד התוכן הרוחני הוא בלתי מוגבל ביחס למקצוע ההלכה שהוא מתגלה בכלים מוגבלים. זה הייתי אומר הקודש שהוא למעלה מן החול. אבל מצד שני, זה שהקודש יכול להופיע בחול, זה שהתכנים הרוחניים העליונים האלה יכולים לחול בממדים מוגבלים של זמן, מקום, מצב, סיטואציה, מה שנקרא הלכה, מהצד הזה לימוד הלכה הוא למעלה מלימוד אגדה. אז לימוד אגדה, הייתי אומר, מצד עצמו הוא למעלה מלימוד הלכה. לימוד הלכה מצד היותו של אינסוף האלוקים מופיע במציאות, קודש בחול, הוא למעלה מלימוד אגדה. ולכן שני הלימודים האלה, שני המקצועות האלה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, חייבים להופיע ביחד. תורה שבכתב מצד מעלתה העליונה, הייתי אומר מעלתה אובייקטיבית, ותורה שבעל פה מצד מעלתה הסובייקטיבית ביחסינו כבני אדם. אני מקווה שאני צריך להסביר את עצמי. מצד אחד גדול תלמוד מצד האמת. מצד שני מצד המציאות, שתלמוד מביא לידי מעשה. אז יש יתרון למקצוע האגדה ויש יתרון למקצוע ההלכה. היתרון של מקצוע האגדה שהוא למעלה מן המציאות. זה גם חסרונו, שהוא לא מסוגל לתקן את המציאות. היתרון למקצוע ההלכה שהוא בתוך המציאות. הוא מסוגל לרדת לעומקי המציאות ולתקן את המציאות. זה יתרונו, חסרונו, שהוא שבוי בתוך המציאות. אז היתרון הוא החיסרון והחיסרון הוא היתרון. לכן יש ערך למקצוע האגדה למעלה מן ההלכה, ויש ערך למקצוע ההלכה למעלה מן האגדה, ולכן הקב"ה נתן לנו שתי תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. שהם שניים, שבכל אחד מהם יש יתרון אחר. הייתי אומר ככה, עולם הבא זה יותר תורה שבכתב, עולם הזה יותר תורה שבעל פה. וחזל אמרו במשנה, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. ואותה משנה אמרו, יפה שעה אחת של שבוע המסים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. אז תלוי מצד מה אתה דן. מצד הערך הרוחני, מצד המעלה, קורת רוח, עולם הבא למעלה מעולם הזה. מצד תיקון העולם, תשובה ומעשים טובים, עולם הזה למעלה מעולם הזה. אז הקודש שבקודש הוא למעלה מהקודש שבחול. מצד האמת האובייקטיבית. אבל הקודש שמתגלה בחול, מצד השורש הפנימי שלו והופעתו בחיי העולם הזה ותיקון העולם הזה, הוא למעלה מהקודש שבקודש. אז זה שני ממדים. ולכן חייבים אנחנו לחבר בין שני המקצועות. לכן מה שאנחנו הולכים לעשות קודם כל בפסקה מספר 2, לראות את ההכרחיות של החיבור בין שני מקצועות התורה האלה, ואחר כך להעצים כל אחד מהמקצועות לפי ערכו. ואחר כך לנסות לראות איך זה הופיע במהלך ההיסטוריה ומה קורה בדור שלנו. זה בעצם כל מה שאנחנו הולכים לעשות כאן בלימוד תורה. אז קודם כל בואו נראה דברים פשוטים, יחסית במקור מספר 2, אמונה מורות הקודש, אבל יחסית פשוט, כלומר פשוט ללמוד את זה, קשה לבצע את זה. אומר הרב, ההלכה והאגדה צריכות הן להתאחד זו עם זו. זו לא המלצה. זה הכרח. זה צריך להיות כך. כי האגדה היא שטה מעלינו, וההלכה היא מופיעה בחיינו. זה שני ממדים. אומר הרב, ההכרח המביא לעסוק בשתיהן יחד. מצד אחד יש באדם צד מופשט, צד של מחשבות, של רעיונות, של ערכים, של אידיאלים, ולכן הוא מאוד מאוד צמא לשוט בתורה שבכתב. הוא רוצה לקבל על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתו את אבקה תפארת האורה החיה הכללית של כל היקום. אז מצד אחד אנחנו מחויבים להוציא מכוח לפה את מקצוע האגדה, מחויבים לעצמנו, לנפשנו, כי יש בנו צד כזה, יש בנו צד מופשט, יש בנו צד רוחני, יש בנו צד שקמע אל האינסופיות עוד לפני גבולות הגזרה של הסופיות בעולם שלנו. אז מצד אחד אנחנו מוכרחים לעסוק באגדה, מצד שני אנחנו מוכרחים לעסוק בהלכה, כי אי אפשר לשייט מעל המציאות איך כל הרעיונות הגדולים האלה הם מופיעים בממדים של זמן, של מקום, ממדים קצובים של הלכה, של שולחן ערוך, איך זה מופיע בתוך המציאות. לכן א', ברמת הרעיון הרוחני, ההלכה והאגדה צריכות להתאחד זו את זו, זו עם זו, סליחה. ב', ההכרח, איזה הכרח? ההכרח שהאדם כולל בתוכו שני ממדים. ממד אחד רוחני עליון, ממד שני חומרי תחתון. אז מצד אחד הוא רוצה לשוט ברוחני העליון מעל החומרי התחתון, מצד שני הוא רוצה לגלות הרוחני העליון בחומרי התחתון. לכן יש יתרון לאגדה ויש יתרון להלכה, יש יתרון לתורה שבכתב, יתרון לתורה שבעל פה, ושתיהם חייבות להופיע ביחד. ההכרח המביא לעסוק בשתיהן יחד, ההכרח לא המעשי, אלא ההכרח הפנימי, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בעל שתי נטיות ששתיהן רוצות לצאת אל הפועל, מוכרח הוא להביא גם כן את ההתאחדות הרוחנית שלהם, את הקשר בין שני המקצועות האלה. אומר הרב, מה שמרגיש העוסק בהלכה כשנכנס באגדה, וכן להפך, העוסק באגדה שנכנס להלכה, שהוא נכנס לעולם אחר, נוטל את החלק היותר גדול של ההפריה הרוחנית, הבאה מתוך מנוחת הנפש, שיסודה באחדות הפנימית. זה שאנחנו, ונראה בהמשך איך הגענו למצב הזה, כעם, כאומה, זה שאנחנו מרגישים, או חשים, או חושבים, שכשאנחנו לומדים אגדה, זה אין לזה שום קשר לעולם ההלכה, וכן להפך, וכשאנחנו עוברים מהאגדה להלכה וכן להפך, אנחנו מרגישים שאנחנו נכנסים לעולם אחר לגמרי, שאין שום קשר בין שני העולמות האלה, זה קלקול גדול מאוד. מה שמרגיש העוסק בהלכה כשנכנס באגדה וכן להפך, שנכנס לעולם אחר, זה נוטל, ההרגשה השקרית הזאת, נוטל את החלק היותר גדול של ההפריה הרוחנית. כי או שאתה שד במרומי שמיים ולא נוחת בארץ, או שאתה שבוי בתוך תחיות הארץ ולא שד במרומי שמיים. ונפש האדם אחת, והתורה שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל אחת, והפריה הרוחנית בשני הממדים האלה חייבת להופיע. כן, נורא. לא יודע. לא יודע לענות לך על זה. לא נראה לי שזה דווקא. לא יודע. אני לא אומר שאתה לא צודק, אני לא יודע, לא נראה לי. על פניו לא נראה לי, כי אם היה הפוך, אז אני אומרים הפוך. לא יודע, לא חושב. הנה, אז זה מה שהרב אומר, משפט הבא. אומר הרב, הנה אני קורא. איננו קרואים לסול, מלשון מסילה, לסלול מסילה, לסול מסילות כאלה באורחות הלימוד, שעל ידיהן ההלכה והאגדה תתחברנה חיבור עצמי. אנחנו לא שוכחים את דברי החתם סופר, שאמר שאסור לערב הלכה באגדה, אבל אנחנו כן יודעים את מה שהרב קוק כותב כאן, שבשורש הפנימי, אגדה והלכה זה דבר אחד. ולכן בכל לימוד הלכתי, תכף נראה, יש תמצית אגדתית. ובכל לימוד אגדי, יש, או אגדתי, יש נפקמינות הלכתיות מעשיות. זה לא מנותק. תראו מה הרב אומר, משפטים מאוד חשובים כאן. איננו קוראים לסול מסילות כאלה באורחות הלימוד, שעל ידיהן ההלכה והאגדה תתחבר לחיבור עצמי. הרעיון של קירוב עולמות רחוקים, ואין יותר רחוק בהקשר הזה בין אגדה להלכה, כי אגדה זה למעלה מהמציאות תורה שבכתב, והלכה זה בתוך המציאות תורה שבעל פה. אז אין, הרעיון של קירוב עולמות רחוקים, זהו יסוד בניין העולם הרוחני ושכלולו. זה כל המקובלים דיברו על זה, שהחידוש הגדול של עולמנו זה קירוב רחוקים. לא קירוב רחוקים רק במה של להחזיר בתשובה, אלא קירוב רחוקים, קירוב בין עולמות רחוקים. ואז מתגלה האחדות האלוהית, השם אחד ושמו אחד. האחדות הפנימית. אז הרעיון של קירוב עולמות רחוקים, זהו יסוד בניין העולם הרוחני ושכלולו. הוא, קירוב עולמות רחוקים, הוא כוח יסודי, עובר כחוט השני בכל גילויי החיים, בכל פינותיהם. והוא צריך להתגלות תמיד בצורה יותר רחבה. עכשיו שימו לב רבותיי, משפטים חשובים מאוד. התכונה האנליטית, אחרי שפועלת את פעולתה המנתחת כדי לברר כל מקצוע על פי חוגו, צריכה היא להניח מקום לתכונה הסינתטית להופיע באור הנשמה המאחדת, שכל המדעים, כל המקצועות הרוחניים בגוונים השונים יראו, או יראו על ידה כאיברים שונים בגוויה אחת מחוטבה ואיתנה, שנשמה אחת מחוטבה ואיתנה וחיה רבת העונים מהירה בה. יש אנליזה ויש סינתזה, נכון? האדם האנליטי הוא יודע לנתח, הוא מנתח לנתחים, וכל נתח יש לו את הערך המיוחד שלו, המדויק שלו, ובזה הוא שונה מנתח אחר. אז יש בנפש האדם, הייתי אומר, נטייה אנליטית, זאת אומרת לנתח לנתחים, לחלק חילוקים, לייצר הפרדה כדי לדייק את הערך המיוחד של כל אחד מהנתחים. קוראים לזה לנתח סוגיה. אני מנתח את הסוגיה כמו שאני מנתח בהמה, על ידי זה שאני מפריד את הסוגיה לחלקים ומדייק כל חלק מצד עצמו. זה שלב א'. כל מי שלומד סוגיה בגמרא יודע שהוא חייב כישרון אנליטי כדי להבין סוגיה. הוא חייב להפריד את התירוץ מהקושיה. מה הבין המקשן? ניתחתי. הלאה, עכשיו מה נעלות הרצן? איזה נקודת מוצא בתירוץ שונה מנקודת המוצא של הקושיה? אם אני לא יודע לעשות את זה, לא הבנתי גמר. אין סיכוי להבין. אז כוח האנליטיות הוא הכרחי כדי לדייק את הערך המיוחד של כל אחד מהחלקים. אחרי שניתחנו וחילקנו, עכשיו צריך לייצר חיבור וקשר, סינתזה. אומר הרב, נכון שמקצוע ההלכה הוא מחלק, ומקצוע ההגדה הוא מחבר. אני מזכיר דברי המהר"ל שהזכרנו פעם, מקצוע ההלכה, אומר המהר"ל, מלשון ההליכה. אדם נמצא בנקודה א', הולך לנקודה ב', היתרון שלו שהוא הגיע לנקודה ב', החיסרון שלו שהוא הפסיד את נקודה א'. נכון? יצחק, אברהם אבינו חופר באר. עוזב את המקום של חפירת הבאר, הולך למקום אחר, חופר שם באר. מה קורה לבאר הראשונה שהוא חפר? סיתמו פלישתים. למה? כי עזבת את המקום. אז כשאדם הולך מנקודה א' לנקודה ב', הפסיד את נקודה א', הרוויח את נקודה ב'. אומר המהר"ל, זה מקצוע ההלכה. מקצוע ההלכה, אנחנו הולכים מנקודה לנקודה. איך הקדוש ברוך הוא מתגלה? בנקודת זמן X, בנקודת מקום Y, במצב ספציפי Z. זה הלכה. מקצוע ההלכה הוא מקצוע אנליטי, הוא מקצוע מפריד. איך הקדוש ברוך הוא מתגלה? ביום שישי בשעה 19:00, עוד לא נכנסה שבת, יפה. אחר כך הקדוש ברוך הוא מתגלה ביום שישי בשעה 21:00, כבר שבת. אז הגילוי האלוהי בשבע ובתשע, שני גילויים אלוהים אחרים לגמרי. עובדה, בשבע אני יכול לעשות מלאכה, ובתשע לא. ואחד אומר את זה הדרך. אז מקצוע ההלכה הוא מקצוע אנליטי, הוא מחלק, הוא הליכה. הלכתי מנקודה א' לנקודה ב', הפרדתי את ב' מא', נקודה. מקצוע ההגדה, כשמו כן הוא, מהגד את הכל, מחבר את הכל, יוצר סינתזה בין הכל. אז איך אנחנו חיים בשלום? בין המקצוע האנליטי המפריד והמחלק לבין המקצוע הסינתטי המחבר ומאחד. גאונות לדעת איפה אתה יוצר הפרדה בין שני הממדים, איפה אתה מחבר בין שני הממדים האלה. זה לא פשוט. לכן יותר קל לעסוק רק במקצוע אחד. אני עוסק בהלכה או עוסק באגדה. או שאני עוסק בשני המקצועות ואין קשר בין שניהם. עכשיו סדר הלכה, לומדים הלכה. טוב, סיימנו, סוגם את הספר. עכשיו מתחיל סדר אגדה. טוב, לומדים אגדה. יופי. אין קשר בין העולמות. ונראה בהמשך שזה מה שקרה לנו בגלות. הקדוש ברוך הוא מתאר ארבעה שלבים על היחס. הרב מתאר את זה בצורה קצת אחרת, בין הכלל לפרטים. הכלל זה מקצוע אגדה המאגד את הכל, הפרטים מקצוע הלכה היורד לפרטי פרטים. ארבעה שלבים היסטוריים, איך הופיע היחס בין הכלל לפרט, או בהקשר שלנו, בין אגדה להלכה. נראה בהמשך. אז עוד פעם. אומר הרב, איננו קרואים לסול מסילות כאלה באורחות הלימוד שעל ידיהן ההלכה והגדה תתחברנה חיבור עצמי. הרעיון שקרוב עולמות רחוקים, זהו יסוד בניין העולם הרוחני ושכלולו. הוא כוח יסודי עובר כחוט השני בכל גילוי החיים, בכל פינותיהם, והוא צריך להתגלות תמיד בצורה יותר רחבה וכו'. התכונה האנליטית, המחלקת, המפרידה, אחרי שפועלת את פעולתה המנתחת כדי לברר כל מקצוע על פי חוגו, עד לכאן הלכה, מכאן אגדה, צריכה היא להניח מקום לתכונה הסינתטית, להופיע באור הנשמה המייחדת. מקצוע האגדה, שכל המדעים, כל המקצועות הרוחניים לגווניהם השונים, כולם בעצם איברים שונים של אורגן אחד, כמו שבאיברי גוף האדם, כל איבר הוא בפני עצמו, אבל יש כאן גוף אחד. שכל המדעים, כל המקצועות הרוחניים לגווניהם השונים, יראו על ידה כאיברים שונים בגוויה אחת מחוטבה, כחטיבה אחת ואיתנה, שנשמה אחת מחוטבה ואיתנה, וחיה רבת העונים מהירה בה. אומר הרב, אם אנחנו נייצר את המסילות האלה בין מקצוע האגדה למקצוע ההלכה, ממילא ייפתח לפנינו עולם שלם של קירוב רחוקים. לא רק לחבר בין האגדה וההלכה, לחבר את כל סוגי החיבורים שצריכים לחבר. אני קורא, והתחלת צעדנו על כיכר ההלכה והאגדה תגרור אחריה המון חיבורים והרמוניות לאין חלק. טוב, יש כאן דברים עצומים. פה זה כבר ממש אורות הקודש. והעולמים השמיימים יותר אגדה, והעולמים הארציים יותר הלכה, האנושיות הבשרית יותר הלכה, והאנושיות הרעיונית יותר אגדה. עם כל העושר הצפון בכל אחד מהם, יתאחדו יחד לפעול זה על זה את הפעולה הרצויה לגודל ושכלול גמור. ומתוך הדעה הזאת, ההבנה הזאת, יופיע אור חדש על המקצוע המיוחד שאנו באים לשים בו את עינינו וליבנו בחקרי התורה, חיבור ההלכה והאגדה. שיש בו החיבור הזה סכנות גדולות מאוד, אבל רק החיבור הזה הוא יביא גאולה לעולם. ממש. החיבור הזה זה לא איזה המצאה של הדור החדש שלנו, אלא החיבור הזה אינו כי אם התגלות האחדות החבויה בהן מאז ומעולם. כל מי שחזל אמרו, כמו מה שחזל אמרו, כל מי שלא טעם טעם הלכה, לא טעם טעם תורה, במובן הלימודי, הקיומי, וכל מי שלא טעם טעם אגדה, לא טעם טעם עירת חטא, במובן הפנימי, הרוחני. והתורה והיראה, לא רק הצד הלימודי השכלי, אלא גם הצד הפנימי הרוחני, חייבים להתאחד. והתורה והיראה מוכרחות הן תמיד להתמזג. והעבודה הלימודית, כשאדם לומד אגדה והלכה, צריכה להתגלות בתור צורה פועלת באופן מתודי על היסוד המאחד על הזה, שתוצאותיו כבירות מאוד. כי באמת, באמת יש, אני רץ, אפשר להיין פה הרבה מאוד, אנחנו רצים. באמת יש בתוך האגדה תמיד תמצית הלכותית. וכמו כן בהלכה, תוכן אגדי פנימי. על פי רוב מונח התוכן האגדי בצורתה האיכותית של ההלכה, התמצית האגדתית היא יותר איכותית, פנימית, רוחנית, והתוכן ההלכותי בתאורה הכמותי של האגדה. אז ההלכה יותר כמות והאגדה יותר איכות. ובלא חיפוש והרגשה מיוחדה, מושפעים אנו בעת הלימוד הלכותי מתכונתה האגדית המסותרת של ההלכה, וכן להפך, ובלימוד האגדה מקיצובה, מלשון קצבה, שיעור, גבול, ערך, מקיצובה של ההלכה המעורב בתוכן האגדי. כלומר, בכל אחד ממקצועות אלה יש גם את התוכן השני, והתוכן הזה גנוז והוא משפיע לנו באיזושהי צורה, ואנחנו צריכים להיות ערניים לזה ולהופיע אותו. טוב, הבנו את הכיוון. אמנם אין כל אחד מרגיש בבליטה הגונה את הזרמים הללו, שהם מלאים מציאות תדירית, כל אחד במקצוע של חברו. ההתנקרות של אלה העולמות שהם כל כך דבקים ומותאמים בעצמותם זה איזה, מביאה לידי פירוט חולני בטבע העיון והרחבתו, ומצמצם הוא בעוגה צרה את שני החוגים יחד, בין החוג ההלכותי ובין החוג האגדי, כל אחד מהם נפגע ברגע שאתה מתמקד רק בו, ולא מבין שבכל אחד מהם יש את הצד התמציתי של התוכן השני. לכן, סיכום, חייבים אנו להבליט מאוד את ההתוודעות של שני הכוחות בצורה מתוקנת, שכל אחד יבסס יותר את תוכן חברו, ויעזור ביותר לברר את פרטיו, ולהאיר אור יותר בהיר על תאוריו הכלליים, ועל עומק סברותיו והיקפן, טוב וכו' וכו' וכו'. הבנו את הכיוון. אסף, בבקשה. לא אמרתי שהשילוב זה מסוכן. זה מסוכן השילוב כשמשלבים לפני הזמן. למה ניסוי בוסר זה מסוכן? ניסוי בוסר זה שאדם מן זכר ואדם מן נקבה מתחתנים בגיל 12. או 18, אם הם לא עברו את התהליך מבין 5 למקרא. או בגיל 25, אם הם חזרו אתמול בתשובה. אני עונה לך מצוין. למה זה מסוכן לחבר בין כוחות, כשכל כוח לא יתברר באופן אינדיבידואלי, ולחבר ביניהם לפני שכל כוח יתברר באופן אינדיבידואלי? זה מאוד מסוכן. אם אסף לא יודע מי הוא אסף, איך אסף יתחבר ל... דניאלה, סתם דוגמה. אתה לא יודע מי אתה. לא מדבר עליך, מדבר כן עקרוני. תראה, בוא נעשה סדר. אני אתן לך דוגמה ממקום אחר לגמרי, בסדר? ידוע שהגרא, הגאון מווילנה, פחד מאוד מתנועת החסידות. אפילו לא רצה לפגוש את בעל התניא. עד כדי כך. ופעם בא אורח אחד לבית של הרב קוק, וראה על הקיר בחדר, ראה תמונה של הגרא ותמונה של בעל התניא. אמר לו האורח, אני רואה שהרב עושה שלום על קירות ביתו, בין הגאון מווילנה לבין בעל התניא. אמר לו, לא רק על קירות ביתי, כי אם בחדרי ליבי. והרב קוק באמת מצד עצמו היה מאבא ומאמא, מצד אחד ליטאי, מצד שני חסידי. זאת אומרת, ואנחנו נראה את כל זה בהמשך, הייתה תקופה שהייתה חייבת להופיע הפרדה בין ההלכה לאגדה. נראה בהמשך מדוע. בין הצד הרוחני שבתורה לבין הצד המעשי פרקטי של התורה. אבל זה לא, זאת לא האמת. כלומר, זאת לא הופעת התורה באמת. הופעת התורה באמת זה הקשר בין הכוחות. אחר כך הייתה תקופה שאנחנו נראה בהמשך של הפרדה עד כדי אפילו ביטול אחד מהכוחות, ועכשיו אנחנו בשלב הרביעי של חזרה לאיחוד הכוחות. אבל כדי שהכוחות האלה יתאחדו, כל אחד מהכוחות צריך להופיע באופן עצמאי. כדי שהזוגיות תהיה בריאה, הזכר צריך להופיע את עצמו בצורה מלאה בלי שהנקבה תשפיע עליו, והנקבה צריכה להופיע את עצמה בצורה מלאה בלי שהזכר ישפיע עליה. רק אחרי שכל אחד הופיע את עצמו מהכוח אל הפועל, עכשיו יתחברו ביניהם. לא טוב להיות האדם לבוד. מה? אנחנו נראה בהמשך. עכשיו זאת התקופה של החיבור בין הכוחות. זה תלוי בצורך ההיסטורי של הופעת כל כוח. נראה בהמשך. אבל אתם לוקחים אותי עכשיו, אנחנו לא נספיק. יש לנו 5 דקות, היית רוצה לפתוח את זה, אבל לא נספיק את זה עכשיו. למדנו חכם עדיף מנביא? בזרוני? מה? פה 5 יש את זה? אז למה אמרתי אין? הנה 5, הנה זה שלב הבא. בגלות התורה לא יכולה להופיע בשלמותה, והופיע רק בצד המעשי שלה. נראה בהמשך למה. כלומר, למה בגלות הופיע בעיקר מקצוע הלכה ולא מקצוע אגדה? אני מדבר כרגע על העמון, הכלל ישראל, ולא על היחידים, הצדיקים, המקובלים, שידעו תמיד את היסודות של הכל, ואת החיבור בין שני הכוחות. את כל זה נראה בהמשך. כן, אבל ודאי, תסתכלו רגע, למשל במקום מספר 4. הרב כאן מתאר את הנתק, את הפער, את ההפרש הזה. מה יצרה הגלות? תראו מה אומר הרב, זה ממש קשור לפסקה הקודמת באורות הקודש. אומר הרב, הפסקה הקודמת היא פסקה י"ח, והפסקה הזאת היא פסקה י"ט, הפסקה של אחריה. עינוי גדול, עינוי, עינוי מלשון עניות, כן? כשאדם הוא מעונה, זאת אומרת שהוא מרגיש עני ביחס לאותו נושא. כן? הוא מרגיש חיסרון, הוא מרגיש חידלון. אז עינוי גדול יש לו נכנס מתוך הרחבה גדולה של עיונים תיאוריים, ממוזגים ברגש ושירה כלילה תפארת. אדם ששייך למקצוע אגדה, והוא לומד עכשיו אגדה, והוא שעת בתורה שבכתב ובתורה שמאגד את הכל, בתכנים הרוחניים, העליוניים, האינסופיים, הוא ממש עכשיו שעת בעולם הבא. והוא עכשיו צריך לעצור את הלימוד שלו פה, בעולם הבא, ועכשיו הוא צריך לרדת ללימוד הלכה בעולם הזה. אומר הרב, האדם הזה מרגיש שמי איזה שייכות לאינסופיות, ועכשיו מצטמצם באיזשהו גבול מאוד מאוד מצומצם, מאוד מאוד סופי. הוא מרגיש פתאום אני חסר. איך ירדתי במחאות מהאינסופיות האלוהית אל איזושהי הופעה סופית? הוא באמת מרגיש אני, מרגיש מצומצם מאוד. אז עינוי גדול יש לנכנס מתוך הרחבה גדולה של עיונים תיאוריים ומוזגים ברגש ושירה, כלילה תפארת, כלומר לימוד אגדה, אל תוך הקצובות ההלכותיות. הקצבה, השיעור, הערך, המידה, המדודה, הגבולות של לימוד ההלכה, שהן שחורות כעורב מהלובן של השייט האלוהי האינסופי הזה, פתאום אתה נכנס אל איזה קצבה הלכתית. זה יכול להיות מאוד מתסכל. תארו לעצמכם, אדם לומד למשל מה התוכן הרוחני של אכילת מצה בפסח, ואחר כך הוא עובר ללמוד על השיעור של המצה. איך מודדים אותו, האם זה נפח, האם זה משקל, ואיזה סוג של מצא. הוא מרגיש כביכול איזה מין סוג של דלדול, צמצום. זה. אבל זאת המחלה של הגלות. עינוי גדול, זה התוצאה של הגלות, של נקב הוא בעולמו, לדל דמות של הלכה בלבד. שמצד אחד נראה בהמשך זה מה ששמר לנו בגלות, אבל מצד שני הלכה ליבוד אצלנו, מקצוע, הלך ליבוד אצלנו מקצוע אגדה. נראה בהמשך, למה כשנראה את ארבעת השלבים, אז נבין מה קרה בגלות ולמה דווקא ככה היה צריך להיות בגלות. למה בגלות הדבר היחידי שהיה יכול לשמור עלינו בגלות זה מקצוע הלכה, ולא מקצוע אגדה. ולכן היינו מאוד הלכתיים, ואין הקב"ה הוא בעולמו אלא ש"ס ופוסקים. זהו. מה עם מקצוע אגדה? לא. עד שהופיעה תנועת החסידות. וכולי. אף על פי שזהו יופיו ואיזוז קודשו של העיון הטהור למשול בעולם המלא מחשקים, זוהמות וציסות מאומיות. זאת אומרת, איזה יופי שהאינסוף האלוקי יכול לרדת לתהומות ולמחשקים ולגלות שם אפילו את התוכן הרוחני, כמו שאמרנו פעם, שהשיא של השולחן ערוך, מחילה מכבודנו, זה הלכות בית הכיסא, שאפילו בשירותים יש הלכה איך מתנהגים. במקום שבו מוצאים את הפסולת של הגוף, אפילו שם יש הלכה. שם יש גילוי אלוהי. וואו, אדיר. אז זה השיא היהדות מצד אחד. אבל מצד שני, מה, אתה מצמצם את כל התורה למחילה מכבודנו, עד לאן נוריד את המכנסיים בשירותים? זה נראה מצומצם מאוד. אבל בעל הנשמה המפוארת באדר קודשה, הוא מרגיש את ענותו הנוראה, את העניות, את העינוי, את כל חבלי המאסר בעת יציאה מתלמוד אל תלמוד, מתלמוד אגדה לתלמוד הלכה. וכן להפך, בפעמים אדם לומד הלכה, אז הוא מרגיש שהוא הוא במציאות, הוא בפרקטיקה, הוא יודע מה עושים. פתאום הוא נפתח לזה מקצוע אגדה, מרחף מעל המציאות, הוא שואל את עצמו, מה צריך את כל זה? מה זה כל הריחוף הזה? אתה יכול להגיד לי, תכלס, שורה אחרונה, מה עושים? אז מצד אחד, אדם ששייך ללימוד האגדה, ודרך אגב, אני מתחבר שוב, זה קשור למה שלמדנו התורה והאדם. יש את הנפש יותר מופשטת, ויש את הנפש יותר מעשית. נכון? הנפש יותר מופשטת היא שייכת יותר לאגדה, הנפש יותר מעשית היא שייכת יותר להלכה. לפעמים, אדם שמרכז הכובד של האישות שלו זה אגדה, קשה לו להבין איך אדם יכול לחיות רק בתחום ההלכה. לכן להפך, אדם שהנפש שלו יותר פרקטית מעשית והוא שייך לתחום ההלכה, קשה לו להבין מה, 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 מה הוא עושה שם בשיט העליון הזה. שהוא שד בענייני אגדה. זה שני סוגי נפשות. כמובן, בדור שלנו, נראה בהמשך, זה מתאחד. והוא צריך, האדם הזה, כדי לרפד את, את המעבר הזה, או כדי למעט את העינוי, והוא צריך תמיד עצה והדרכה נכונה איך לרפד את היצוע, את היכולת לעבור מתלמוד לתלמוד, לרפד את היצוע של התכנים המעשיים לפרטיהם הקשים מרפידות רכות, איך הוא יורד מהנשגבות של האינסוף האלוהים ממקצוע אגדה אל הסופיות החומרית המעשית של מקצוע הלכה. הוא צריך לרפד את זה. זה לא פשוט לרפד את זה. והוא צריך תמיד עצה והדרכה נכונה איך לרפד את היצוע של התוכנים המעשיים לפרטיהם הקשים לפרטות רכות מלאות יפעה של הדינות החיים. ואז מלא והדר הקודש הנוצץ בעוד החופש והתואר השמיים כמעשה לבנת הספיר וקצן השמיים לתואר. האמת שכל הפסקאות שלמדנו היום, פסקאות קצת מרחפות. כמה היום אנחנו ממש שטנו באגדה, כן? פסקה 5, שהזכרת אותה כמה פעמים השיעור היום, היא בעצם, הייתי אומר, מתארת באופן היסטורי, מעשי ממשי ממש. איך הופיע היחס בין האגדה להלכה במהלך הדורות, וכמו שהזכרנו, הרב כאן מתאר 4 שלבים היסטוריים. תקופה ראשונה, תקופת משה רבנו, או משה רבנו בעצמו. תקופה השנייה, הפרדת החוכמה מהנבואה. תקופה שלישית היא על עמותה של הנבואה, תקופה רביעית, התקופה שלנו חזרתה של הנבואה. התחלת חזרתה. טוב, אז אנחנו מחר בעזרת השם, נפתח את השיעור בפסקה מספר 5, זה יפיל הסימון למה שלמדנו היום. בסדר רבותיי? יישר כוח, ברוכים תהיו. רבותיי, יש פה זוג רציני שנקראים עידו וגלעד, שהתחילו ללמוד חברותא לפני, לפני 3 ימים התחילו ללמוד חברותא. לפני? עשו פעמיים 3. והם אומרים שמי שלומד חברותא אחרי השיעור, את מה שלמדנו השיעור, מה אמרתם לי פעם שעברה? שזה משהו אחר לגמרי. עולם אחר.